בלימודנו המרתק באגדות חז"ל. אני נמצא פה במסכת סנהדרין, דף צדיק עמוד ב'. כן, כתוב כאן למעלה 180, נכון? מדוע כתוב 180? כי 180 זה מספר העמוד, וצדיק עמוד ב' זה מספר הדף. כל דף בתלמוד מורכב משני עמודים. למשל, פה זה דף צדיק, פה זה עמוד א', פה זה עמוד ב'. פשוט מאוד. נא להסתכל בספר. לא, לא, פה, סליחה, פה יוסבר הכל. אם את תסתכלת על הדף התלמודי, אז את רואה פה שכתוב צדיק למעלה, זה מספר הדף. לא, את לא רואה את זה. לא, אם תהפכי, תראי. נכון, צדיק. עכשיו, הדף תמיד מופיע מצד שמאל, כתוב האות העברית. אם הופכים, רואים פה מספר מלועזית. ספרה ערבית קוראים לזה. ואז זה 180, למה? כי צדיק זה 90. ואז פעמיים, 180. פה כתוב צדיק א', עמוד א', ופה יהיה כתוב 182. זהו. לא, זה כדי לדעת. אי אפשר. ליהודים זה לא הולך בלי להתחכם. בסדר? האמת היא שיש איזה סיבות היסטוריות שלא כעת הזמן לטפל בהן. אני קורא כאן בשורה, בתוך הטקסט, שורה 6, איפה שכתוב אמר רבי יוחנן, המצטן, בדף צדיק עמוד ב', דיינו עמוד 180, שורה 6, אמר רבי יוחנן. האם יש עוד דפים? אני בטוח שיש עוד. כן, אבל היא רוצה עוד דף. אבל רגע, אבל נעמה עוד לא קיבלה את הדף, זה מעכב את כולם. אפשר להתחיל? מה? דף צדיק עמוד ב', שורה 6, בתוך הטקסט. את רואה? נכון, זה הטקסט. בשורות הצרות, אמר רבי יוחנן. מצאת?
כן.
יש זה אפילו בסוגריים שם מודפס, נכון? אמר רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה? טוב, השאלה היא שאלה שצריך מאוד להבין אותה, בגלל שהיא תחזור על עצמה בערך 10 פעמים בטקסט. וההבנה השטחית אומרת שאנחנו מחפשים מקום בתורה שבו כתוב שהמתים יחיו. אבל אם זאת הכוונה, אז נתאכזב. מדוע? בגלל שאין שום מקום בתנ"ך שבו כתוב שהמתים יחיו. אז אם כן, למה מתכוון התלמוד כשהוא שואל מניין לתחיית המתים? התשובה היא כזאת. תחיית המתים זה הקלאסיקה של מציאות שאין לי כל קשר אליה. זאת קטגוריית חיים שמעולם לא הייתי בה, ולכן אין לי מושג על מה מדובר. כי הרי אני מכיר את החיים רק בתור ההפך מן המוות. אינני יודע מה הם חיים בלא מוות. ולכן כל דיבור על תחיית המתים הוא בהכרח דיבור מוטעה. בערך כמו המושגים שיש לעובר ברחם אמו על החיים שאחרי הלידה. מה מבין עובר על החיים שאחרי הלידה? בערך שום דבר. ייתכן שיש לעובר איזושהי אינטואיציה שיש המשך למציאותו. אבל מעבר לזה, זה לא מגיע. סיפרתי לכם כבר על הדיאלוג בין שני התאומים, נכון? אז זה משהו מעין זה. אז גם כשאנחנו חיים, מדברים לא על חיים אחרי המוות, מדברים על תחיית המתים, שינוי של ההוויה בכללה, שותפות של הגוף והנשמה להוויה אחת. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, הכל זה ספקולציות, זה אקסטרפולציה כל זה. אנחנו מקישים מן החיים כמו שאנחנו מכירים אותם כאן, ומדברים על עולם שאיננו שום מושג בו. ולכן פה נשאלת שאלה גדולה, איך ייתכן לתבוע מן היהודי להאמין בדבר שהוא לא יודע מהו? אם אומרים לי, תאמין שמתחת למפה הזאת יש דף לבן. טוב, דף לבן, אני יודע מה זה, אני יודע שזה יכול להיות מתחת למפה, אז ייתכן שיש, ייתכן שלא. אז אני יכול להבין סוג כזה של תביעה. אבל אם אומרים לי, תאמין שכל בלופס הוא פיפס, מעבילה בזה? זאת השאלה. זה תלוי לפי המנהג האשכנזי או הספרדי. ברור שזה לא פייר לדרוש ממני אמונה בתוכן שאני מושג בו. ואף על פי כן, מאמונתה של היהדות, תחיית המתים. עד כדי כך שקראנו במשנה, בעמוד הקודם, האומר אין תחיית המתים מן התורה, זהו חמור מאוד, אין לו חלק לעולם הבא. אם כן, מוכרח להיות שיש איזשהו צינור, איזה חוט כלשהו של הכרה, שמחבר אותי אל המושג הבלתי מושג הזה. ברור? וזאת המשמעות של השאלה, מניין לתחיית המתים. כלומר, איפה התורה דאגה להשאיר לי איזשהו רושם של רושם, איזושהי עקבה של אותה מציאות בלתי מושגת. עד כאן ברור?
כן.
יפה. ברור, ברור, אנחנו רוצים את זה. כי יש בוחן בסוף הסמסטר. על זה. זהו, זו השאלה. איפה האינטואיציה? זהו, זו השאלה. מניין, אמר רבי יוחנן, מניין. עכשיו, גם התשובה מן הסתם צריכה להיות שונה לפי הזהות של השואל. אם זה שואל יהודי או גוי. אם זה פילוסוף או סתם אדם, אם זה איש או אישה, אם זה פוליטיקאי או אדם מן השורה. כל אדם נמצא בעמדת מבט שונה ביחס למציאות. ולכן ייתכן מאוד שהתשובה לשאלה, מניין לתחיית המתים, תהיה שונה לפי האדם השואל. עד כאן מובן? אנחנו נראה... מה? למה? למשל... אם מה שמחבר אותי אל תחיית המתים זה דבר מסוים, אולי זה קשור למבנה הנפש המיוחד שלי, אבל מבנה הנפש המיוחד שלך ידרוש קישור מסוג אחר. מובן? אני אגיד בדוגמה אחרת. מה?
איך נדבר בינינו?
באמת יהיה קשה. למשל, עיקר דוגמה, למה אנחנו יהודים בהכרה? זה שנולדנו לאמא יהודיה או גוירנו כהלכה, בסדר. אבל מה גורם לי להישאר נאמן לזהות הזאת? כל אדם ואדם יש לו תשובה אחרת. יש אדם, למשל, שמה שקושר אותו ליהדות זה ביתר ירושלים. זה בטוח. כלומר, כן? אגב, התברר למעלה מכל ספק שמחצית מהקבוצות שמוכנות לא לשחק בשבת מנצחות, ושמחצית מהקבוצות שמשחקות בשבת מפסידות. יתברר.
מה? יש יותר עליות או ירידות?
יש יותר ירידות עליך. טוב. אתה ביקשת את זה. ביקשת. הזמנת. כן. עכשיו, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. זה נכון מה שאני אומר. כלומר, יש אדם, תארו לעצמכם, שיבוא תלמיד חכם, רב, מזקן כמו שלי, וישכנע איזה יהודי שכדורגל זה שטויות. עכשיו, אני משכנע, כן, יהודי שהוא אוהד של ביתר ירושלים, ואני הצלחתי לשכנע אותו שכדורגל זה שטויות. מה הסכנה הגדולה? זה שהוא יסכים איתי. ואז הוא גם יתבולל וירד מן הארץ. כלומר, כל מה שקשר אותי ליהדות התמוטט. הרב הזה שכנע אותי. ומכאן ואילך, בעצם, הקשר שלי עם העם היהודי גם יורד. אני אספר לכם סיפור שקרה בבגדד לפני 150 שנה. סיפרתי לכם עם הביצים? לא סיפרתי לכם.
לא
סיפרתי. זה סיפור מיוחד. איכה ישבה בגדד. סיפור שקרה לפני 150 שנה בערך בבגדד. זה סיפור אמיתי. היה חוק, לפני 150 שנה בבגדד שלטו הטורקים. זה החלק מהאימפריה העותומנית. והיה חוק מיוחד אצל הטורקים, שמי שרוצה לעבור מדת לדת, רוצה להמיר את דתו, לא משנה לאיזה כיוון, מותר לו להמיר את דתו רק אחרי שראש הקהילה שלו ניסה לשכנע אותו לא לעשות את זה. קרה בבגדד שהיה יהודי אחד שהחליט להתאסלם. הטורקים ראו שיש יהודי שרוצה להתאסלם, קראו לרב. היה רב עבדאללה סומך, קראו לו. רב ממקור מחלה שבסוריה. אמרו לרב, יש יהודי שרוצה להתאסלם, תנסה לשכנע אותו שלו, ורק אם לא תצליח, אז נקבל אותו. הרב דיבר עם אותו יהודי, שעה שלמה, לא עזר. הרב עמד להתייאש, ואז נכנס לחדר חבר ילדות של אותו בחור. ואמר לו, אני מכיר אותך מזמן, תדע לך, שאם תתאסלם, לעולם לא תטעם יותר את הטעם שיש לביצים בחמין של שבת. והוא לא התאסלם. כלומר, הוא נקשר דרך הביצים. וזה של החמין. וזה, שימו לב, עד כמה לכל אחד יש חוט משלו. עכשיו, אותו דבר, ולכן צריך לדעת לפרנס את החוטים. כשאתה בא לנתק חוט, תיזהר, אולי אתה ניתקת את הכל. אז לא תמיד זה טוב שאנשים שומעים לתוכחה שלך. עכשיו, נשאלת פה השאלה, אם כן, מהו החוט הקושר כל אדם למושג של תחיית המתים? ייתכן מאוד שהחוט הקושר אותך והחוט הקושר אותי הוא לא אותו חוט. תלוי לפי הזהות. כמו שאת אומרת, יקשה לנו לדיאלג. נכון? זאת הסיבה שבני אדם קשה להם לדבר אחד עם השני. בגלל שהם נמצאים בספרות וקונספטואליות שונות. מובן? טוב. עכשיו, כשאנחנו נענה על השאלה מניין לתחיית המתים, בעצם אנחנו נראה שהתשובה משתנה לפי הטיפוס, והתשובות שתינתנה על ידי התלמוד, הן תהיינה תשובות במעגלים קונצנטריים. כלומר, אנחנו נתחיל עכשיו מבפנים שבבפנים, וזה יתרחב למעגלים יותר חיצוניים. מהי האישיות היותר פנימית מבחינתה של היהדות? זה העברי. העברי, העברי, עין בית רש יוד. אנחנו נשאל כיצד העברי בא במגע עם מושג תחיית המתים. לאחר מכן תשאל אותה שאלה, לא עבור העברי אלא עבור היהודי. אחרי שתשאל עבור היהודי, הגמרא תשאל את זה לגבי הנוצרי, הרומי וכולי וכולי. בסדר? אנחנו פשוט, אני שומר לכם את ההפתעות, אנחנו נראה שמספר אנשים שואלים וכל פעם מקבלים תשובה אחרת. טוב, הבה נראה. אמר רבי יוחנן. אגב, למה זה בסוגריים? ועם כוכבית עוד. נכון? אז זה קודם כל כדי שלא יהיה פשוט. מי אמר שצריך להיות מסובך? את, נכון? נכון. אז פה כדי שיהיה מסובך, תסתכלו. מצד שמאל באותו גובה בשוליים החיצוניים. אתם רואים מה כתוב כאן?
במדבר?
לא, 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 לגמרי בחוץ, לגמרי בשוליים החיצוניים לגמרי. ליטה בעין יוד, נכון?
כן.
לא, המילים האלה אמר רבי יוחנן אינם נמצאים בעין יעקב. עין יעקב זאת מה? כן, באותו גובה, באותו גובה מצד שמאל. מצד שמאל כתוב ליטה בעין יעקב. יש אוסף של כל אגדות התלמוד בקובץ בפני עצמו הנקרא עין יעקב, שהודפס עוד בפני התלמוד, ובגרסה, בכתב יד של בעל העין יעקב, המילים אמר רבי יוחנן לא היו כתובות. זה הכל. לכן אומר לך, אמר רבי יוחנן ליטה בעין יעקב. למה? כדי שיהיה מסובך. למה לעשות פשוט אם אפשר לעשות מסובך? בן יעקב. טוב. לומר לכם את האמת, זה לא חשוב. זה לא חשוב, אבל המטרה היא פשוט שתכיר, שהטקסט לא ייראה לכם זר מדי.
מה המובן של ליטה?
אין. אין.
ליטה זה אין, לא?
כן, ליטה זה אין. בארמית.
אז רבי יוחנן לא רשום
בן יעקב? נכון. לא כתובות המילים אמר רבי יוחנן. אלא זה מתחיל מיד במיניים בתחילת המתים.
אבל הוא דבר אז כן כתובים.
כן, ההמשך כן כתוב. מה שבסוגריים לא מופיע. איפה תת? זה כתוב בתו פה. זה תו. זה תו. כן, ליטה זה בתו. זאת לא המדינה, מדינת ליטה בתת זה משהו אחר. זאת מדינה באירופה. טוב. אמר רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר, ואז מביאים לנו פסוק מאוד מיוחד, ונתתם ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן. על מה מדובר? זה פסוק בספר במדבר פרק י"ח. איך אני יודע שזה במדבר פרק י"ח? לא כתוב למטה, בשמאל, כן, במדבר י"ח, במדבר י"ח כתוב באותיות קטנות, נכון? אפשר יותר קטן, אבל אז מתים. ונתתם ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן. זה פסוק בספר במדבר שמדבר על מתנות הכהונה. מה זה מתנות כהונה? לכהנים יש מספר זכויות. אחת מן הזכויות זה התרומה. כלומר, החקלאי נותן חלק מן היבול שהוא גידל בעצמו, הוא נותן את זה לכהן. עכשיו, איך כתוב? ונתתם ממנו, כלומר, ונתתם זה לשון עתיד, כשתיכנסו לארץ, אתם תיתנו את התרומה. למי? לאהרון הכהן. יש רק בעיה אחת, שאהרון בחיים שלו לא נכנס לארץ ישראל. וכי אהרון מעולם קיים, והלא לא נכנס לארץ ישראל שלא תיבלו תרומה, אלא מלמד שעתיד לחיות, וישראל לא תיבלו תרומה. וכאן לתחיית הביתים מן התורה. מה? לא שמעתי את המשפטים. אבל למה אין לך דף? טוב, אני חוזר על המשפטים. כל הכבוד. אני חוזר. אמר רבי יוחנן, מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר, ונתתם ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן. עד כאן הפסוק. שואל התלמוד, וכי אהרון לעולם קיים? והלא, לא נכנס לארץ ישראל שלא תמלא תרומה. אלא מלמד שעתיד לחיות, וישראל נותנים לו תרומה, מכאן לתחיית המתים מן התורה. כן, לוגית זה עובד, השאלה אם זה משכנע.
זה הכל בטקסט?
כן.
למה לא קונקרטי? לא רק סקסואלית. זה אותך משכנע?
למה זה לא משכנע?
כי זה ברור שזה קטע אלגורי, לאהרון הכהן הכוונה
לכהנים. אבל יש כאן בעיה. את אומרת שלאהרון הכהן הכוונה לכהנים. מה שלא לגמרי ברור, כי יש מספר מקומות בתורה שהתורה אומרת, מדברת על הכהן, בלי להזכיר את שמו של אהרון. במיוחד שהתורה מדברת על אישיות שבאמת מעולם לא נכנסה לארץ. אז יש פה איזשהו קושי. האם זה מוכיח שהוא עתיד לחיות? לכאורה לא. אבל צריך בכל זאת לתת פירוש סביר לפסוק. את צריכה לתת פירוש אלטרנטיבי סביר. האם יש לך פירוש אלטרנטיבי סביר?
שמשלטו של
אז אני אגיד לך משהו יותר פשוט. אני צריך, לאיזה כהן אני נותן את התרומה? הרי יש כהנים מאוד סימפטיים, ויש כהנים שהם זבל של בן אדם. האם אני לכל כהן שבא לבקש ממני את התרומה, אני צריך לתת? או שאני צריך לתת לכהן שמזכיר לי את אהרון? כלומר, אתה צריך לתת לי, לא לסתם כהן. כשאתה רואה אותו, אתה רואה את אהרון. כהן כזה, אני רוצה לתת לו תרומה. כן, אז בואו נראה באמת, התלמוד אומר כך, דבר רבי ישמעאל, בבית מדרשו של רבי ישמעאל, תנא היו מלמדים, לאהרון פירושו כאהרון. כן, מה אהרון? חבר, אף בניו חברים. מה זה חבר? הכוונה אדם ישר, תלמיד חכם, צדיק, זה נקרא חבר. כלומר, אל תיתן לסתם כהן, אלא תיתן לכהן חבר. כן. בסדר? זאת אומרת, מכאן שלא נותנים תרומה לכהן עם הארץ. מה זה עם הארץ? זה כהן שאיננו מקפיד על הלכות טומאה וטהרה באכילת התרומה. כי צריך להבין, כשנותנים את החיטה הזאת, למשל הכהן, הוא חייב לאכול את התרומה בתנאים מסוימים, בתנאי טהרה. אם הוא לא טהור, הוא אוכל את התרומה הזאת כשהוא טמא, הוא מחלל את התרומה. ולכן נותנים את התרומה דווקא לכהנים שאנחנו יודעים שיקפידו על הדבר הזה, לקרוא מה שנקרא כהן חבר. לא, זה בדיוק העניין. אדם שהוא מוחזק כבר בתור שכזה, אנחנו סומכים עליו. אבל הוא צריך להיות מוחזק לנו כישר. עכשיו, יוצא לפי זה שהתלמוד בעצמו מוסר לנו אפשרות לקרוא את הפסוק אחרת מאשר רבי יוחנן קרא אותו, ומצדיק את דברי נעמה שאמרה שזה ממש לא משכנע, כי ברור שהפסוק מתכוון למשהו אחר. ואכן, התלמוד בעצמו אומר, הנה, יש לך פה משהו אחר.
אבל זה משמצם.
כן.
אפילו כאבא, מה זה חבר? מורה היחידי שהיה חבר?
ובתורה?
הרי
אף
אחד
לא
הגיע למדרגה שלו.
כן, אבל אנחנו לא מצפים גם מכולם להיות כמו. אז זה ברור שהם צריכים להיות דומים לו בצדמה.
לא, אבל לוקחים אותו כאילו כמודל, מודל על, להיבק מאוד מסוים שהוא עוסק בתורה. אבל אהרון הכהן הוא...
אז אולי אני אשתדל כמה שיותר דברים. למשל שהוא יהיה אוהב שלום ורודף שלום כמו אהרון, שהוא יהיה, אני יודע, זוהר כמו אהרון, כל מיני דברים. אבל צריך לקבוע איזשהו מינימום, כן? אני לא יכול לבוא עם כל הדרישות.
אני לא משתכנע.
כי הרי שכפול של אהרון אני לא אמצא אף פעם.
אז למה לא ללכת לפירוש של רבי יוחנן?
אפשר גם ללכת לפירוש של רבי יוחנן. רבי יוחנן גם כן משכנע, במידת מה. כלומר, בכל מקרה מה שלא יהיה, הפסוק הזה הוא קשה. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר לעומק. מה זה בכלל הכהונה? מה זה המוסד הזה של הכהונה? איזה תפקיד זה במלא בחברה? בימינו, למשל, הכהן הוא חסר משמעות. כן? הוא עולה ראשון לתורה, הוא עושה ברכת כהנים בבית הכנסת, והוא עוזר לי לפדיון הבן. כן? זה פחות או יותר התפקיד היחיד של הכהן. הוא גם עושה בעיות בכנסת, בגלל שהחברי כנסת, הכהנים, יש בעיה עם איזה מערת קבורה שמצאו בכנסת, ואז יש בעיה של הטומאה, ויש חברי כנסת כהנים שלא יכולים לעבור שם בזה פרוסדור, המסוס קפדן מהסיפור הזה. כן, לא יכולים להתחתן עם גרושה. בקיצור, הכהונה, אבל לומר את האמת, איננה מהווה גורם משמעותי בחברה היום. לעומת זה, בימי קדם, הכהן היה חלק חשוב מאוד, הייתי אומר אולי, חוליה יסודית של המבנה החברתי. הכיצד? החברה בימי התנך היא חברה שהיא ב-97% ממנה חקלאית. האדם חי מיבול האדמה. עכשיו, עבודת האדמה נותנת את התחושה לאדם שהוא חולף. יש עונות חולפות, הדורות הולכים ומתחלפים, החיטה נקצרת ונעלמת. בקיצור, התחושה של הארעיות של האדם בעולם היא חזקה מאוד בחברה החקלאית. מה?
הקרבה לאדמה.
כן, גם מראה את הדבר הזה, כן, אני סוף, בסוף של עפר אני, אל עפר אשוב. אבל בתוך החברה החקלאית הזאת יש מוסד של קבע, והוא בית המקדש. בית המקדש הוא מקום שלא משתנה, שאליו אני עולה 3 פעמים בשנה, ואני רואה שמה שכל הזמן מקריבים את אותם הקורבנות. יש שם אנשים, הכהנים, שנראים לי לא מן העולם הזה. הם באים מעולם הנצח. למשל, לכהן אין מגע עם המוות. כן? אסור לו לגעת במת. הפך אגב התפקיד של הכהנים אצל הנוצרים. אצל הנוצרים, כהן הדת הוא פה בשביל לעזור למי שמת. כן, ביהדות זה הפוך. הכהן מתרחק מן המוות, אז הוא בעולם לא ריאלי. זה אדם שלא עובד, הוא אוכל תרומות. אז הוא גם כן לא יודע את קשיי העולם. הוא לא מתחתן עם גרושה, הוא לא יודע מה זה כישלון. הוא לא נפגש במפגש חווייתי עם הכישלון. כלומר, האדם הזה מפתח אצלו עולם אידיאלי.
הוא לא נפגש
עם המציאות. אבל המציאות נפגשת איתו. כלומר, 3 פעמים בשנה אנחנו עולים לבית המקדש, התחושה שיש איזשהו נצח שחודר בתוך העולם הארעי, מתפתחת מהמפגש עם הכהונה. כן? הוא לא משקף את המציאות. לא. להיות כהן זה להיות לא נורמלי. אני דבר ברצינות. החיים של הכהן אינם חיים אמיתיים. אדם שלא רואה את המוות, לא יודע מה זה עמל, ולא יודע מה זה כישלון, הוא לא חי בעולם הזה. לא, להפך. העם לוקח מיידו דוגמה.
אתה מסכים?
זה עבודה שבועיים בשנה.
אתה מסכים ש...
ויום יום היו מתחילים את
הרבה? לא, לכל כהן זה שבועיים בשנה. כל כהן היה עובד שבוע.
לא, אני אשים את המוות.
פעמיים שבוע. זה הכל.
רק בימי המתבונן.
לא, יש בזה...
בימי המתבונן היום יומי, זה שנמצא ועובד את האדמה בעיניו, מה שאתה אומר.
זאת אומרת, זה מפתח אצלו את ההכרה הזאת.
כן, כי אצל הכהנים אתה...
לא, הכהן עצמו גם זה. למה? אם הכהן הוא נאמן למצוות הכהונה, אז הוא מפתח אצלו זהות כזאת. שלא לדבר על זה.
אתה לא חייב להתחתן ולהקים משפחה. כן. אסור לו לשתות כשהוא שרת בקודש. הוא לא...
לא אמרתי שזה קל להיות כהן. אבל מצד שני...
לא, אבל הוא כן...
אל תשכחו שיש גם איזושהי סיעתה מן העובדה שהוא מזרע אהרון הכהן. כלומר, יש כאן במשפחה הזאת משהו, אתה אומר, גזעני, שאומר, המשפחה הזאת היא מיוחסת. יש לה איזושהי ייחודיות. כן, מה? אגב, תדעו לכם שמשל בתוניסיה היו משתדלים לא להתחתן עם כהנות. כי ידעו שזה תיק. היה איזה מנהג כזה, שלמשל, היא לא רוחצת לו את הרגליים. או, הוא לא יכול להיכנס למיטה לפני שהיא נכנסת. כל מיני, היא לא יכולה להביא לו כוס קפה. למשל, כל מיני דברים כאלה. הצילות, יעני. אז... אז אנשים ברחו מלהתחתן עם כהנות, ולכן בנות כהן נשארו רווקות זקנות.
אתה מתאים
שהם לא יודע, יש כל מיני דברים על הכהנים, זה לא הנושא של כהן. אבל מה שאני רוצה לומר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. כן, זכה. איך הוא עשה את זה דוד טל? כמו בבחירה בבית הכנסת. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, זכה. כן, הוא זרק את ליבור לבנת מה...
כן.
תוך בערך 9:15. כן. טוב. מספיק, די, נו. די, נו. דבר אחד, מה עולה לנו מהסיפור הזה? שיש בתוך החברה, של התקופה התנכית, כלומר בתקופה שהיהודים לא היו יהודים אלא היו עבריים, יש מפגש עם הנצח דרך הכהונה. ולכן האפשרות לחשוב על עולם של נצח, דיינו מה שנקרא תחיית המתים, זה אפשרי דרך הכהן. ונתתן ממנו את תרומת השם לאהרון הכהן, מכאן לתחיית המתים. מובן? מעבר להוכחה הלוגית שכיוון שאהרון לא יכול להיות שמקבל את התרומה כהונה, נכנס ארץ ישראל, כן הוא צריך לקום. אבל זה בא לומר, כשאני פוגש את אהרון הכהן, אני רואה את הנצח. אני רואה את הנצח, אז יש לי מושג של תחיית המתים. אגב, היה איזה אחד בשם... כי המעמד הזה שבו אני מביא את התרומה לכהן, הוא מוציא אותי מן הרעיות של חיי כחקלאי, וזה מפגיש אותי עם יסוד של נצח. כן, יש איזה יסוד חברתי. כן, אני מגיע ל... גם כשאני בשדה והכהן בא לבקש בננות, כן? אני מגדל בננות, בא הכהן, אומר, יש לך אולי בננות של תרומה? אומר, או, איזה יופי, בוא, אני זוכר אותך במקדש, היית גדול. כן, אומר, ומה שלום הילד הבכור שאני פדיתי שנה שעברה? כן, איך הפיצקלה מתקדם? וכו'. ונוצר קשר כזה שגורם להתפשטות המוסר, הרוחניות, הקדושה, והאומה וכו'. כן, מה אתה אומר? זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים למצוא. אנחנו לא רוצים למצוא ראייה. אנחנו מבקשים למצוא אינטואיציה.
אז אולי זאת השאלה שלי בדיוק. למה אפשר למצוא ראייה פשוטה
מהתורה? שמה? איפה? אבל כי אין.
אולי זאת השאלה.
למה אין בתור? לא. 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 כי זה שהתורה לא מדברת על תחיית המתים, זה בגלל שהתורה לעולם לא תדבר... אני לא רואה שאי אפשר.
שקט.
אי אפשר ככה. אי אפשר. התורה לעולם לא תדבר על דבר שאי אפשר להבין. כלומר, תחיית המתים זאת ספרה כל כך רחוקה, זה קטגוריית ההכרה כל כך רחוקה משלנו, שלא ייתכן שזה יהיה כתוב בתורה. זה יקטין את זה. אבל בכל זאת אנחנו נדרשים להאמין בזה, אז צריך לראות מאיפה האינטואיציה מדברת על זה. בסדר? כן.
אני אמרתי שמעלת הפרסית מהזרטוסטרה,
כן.
מהאימפריה הפרסית, בכלל נכנסו כל המושגים של תחיית מתים. של...
כן, זה מה שאומרים באקדמיה. באקדמיה, הריקים אומרים שכל הרעיונות הגדולים של היהדות מקורה מחוץ ליהדות. כן, לא, כמעט כל דבר. היהדות היא בכלל לא דת מונותאיסטית, המונותאיזם בא להם מבחוץ. מה? מעלילת גלגמש, המבול הכל משם, גלגול הנשמות זה בכלל בא מהודו, ועוד אלף דברים.
מה שאנחנו עושים תקצור נדע, לכמה שאורה סדר כאלו, זה גם
אפשר. יכול להיות, אבל אני רק אומר, שהשאלה האם יש לה, אולי יש ליהודים בכל זאת משהו לומר. זאת אומרת, זו השאלה. כן? כלומר, צריך להבין ככה, הנחת היסוד היא למשל לגבי עולם הבא. הרבנים יום אחד התעוררו, אחד ככה ביקר באתונה, מצא איזה חוברת של אפלטון, פיידון, הוא אומר, יש חיים אחרי המוות. חזר לרבנים, אמר, אתם יודעים מה? בואו נפיץ את הרעיון הזה של עולם הבא, ככה זה סימפטי. כן? הוא אומר, כן, איפה קראת את זה? באפלטון. הוא באמת, אפלטון היה סימפטי, הכניסו את זה. כלומר, זה צריך, זה קצת ילדותי, אני חושב. כן? מה? וזה בגלל ש... הפרמטרים שעל פיהם אותם האנשים באקדמיה שופטים את הדברים האלה, הם שופטים לפי פרמטרים הדומים לעולמם, ואינם עושים את המאמץ להבין מהו האדם הקדמון, האדם הקדום, יותר נכון, האדם העתיק קוראים לזה. הרבה מאוד מושגים הם שונים בין העולם של פעם לעולם שלנו. למשל, כשאנחנו מדברים, לא יודע אם קראתם ספרי היסטוריה לבתי ספר תיכון. קראתם, נכון? זה משהו נורא. לא, אין לי שום דבר נגד קלוזנר, אם זאת הבעיה. מה?
זיו, למשל.
למשל, אבל נגיד, גם בכל העולם כולו. אז מדברים על התרבויות העתיקות. אז אומרים, מקורות התרבות זה בא מרומא, יוון, בבל, מצרים, פניקים, יהודים. כן? לומדים על כל הדברים האלה ואומרים, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם. נו, מה יש לנו ללמוד?
שלום.
וברכה. אני אכלתי אותך. לא, אנחנו לא נכניס אותך. לא, אז ודאי שאתה יכול להיכנס, אבל ודאי שצריך למצוא כיסא. אבל אתה צריך אחר כך לקחת את הסיכומים של החבר'ה, ולעמוד במבחן על מה ש... כן. תביאו לו דף. תביאו לו דף. אין לו דף? הנה. כן, בבקשה. אני באמצע. אני באמצע משהו. עכשיו, כשאנחנו לומדים עליהם, אנחנו שואלים את עצמנו רגע. הרומאים, אנחנו אומרים, כן, הרומאים הם אבות תורת המשפט. עד עצם היום הזה, כל לימודי המשפטים בעולם המערבי מתחילים מהמשפט הרומי. ומה עם היוונים? היוונים, אתה לא יודע. כל הרעיון הדמוקרטי, המדע, האסתטיקה, כל זה בא משם. מה עם מצרים? מצרים? האדריכלות התחילה משם, הטריגונומטריה, משהו. מה עם הפניקים? הסחר הבינלאומי, הספנות. מה עם הבבלים? הם ידעו את האסטרונומיה, ניקויי חמיים חישבו מאות שנים לפני כן, תורת השקיית השדות, הכל בא משם. אז אנחנו אומרים שאנחנו מוכנים להעניק מעמד עליון מאוד, לבני התרבויות העתיקות. אחר כך רואים לסעיף, מה עם עולם האמונות שלהם? שזה רק סך הכל הדבר החשוב ביותר בחיים. ואומרים, תשמע, בזה הם היו ילדים קטנים, הם האמינו בקשקושים של המיתולוגיה. מרגישים את הפער בין כל שאר תחומי התרבות לבין התחום הפנימי של החיים. וזה לא סביר. זה לא סביר בכלל. הרבה יותר סביר לומר שאנחנו לא מבינים באמת מהי נפשו של האדם העתיק. מובן? וכנראה שהם חוו את העולם בצורה אחרת מאיך שאנחנו חווים אותו, בגלל שהעולם היה אחר מאשר בימינו. מובן? למה אני מתכוון?
האחרות הזאת.
האחרות. אני... רוצה להסביר. אני רוצה להסביר. כן? האם שמת לב שבימי קדם, המאבק הרוחני היה בין שני צדדים, לפחות שאנחנו מכירים. נביאי ישראל מצד אחד, וממולם, הייתי אומר, כל העולם של המיתולוגיה. כן? זה פחות או יותר מה שהיה בעולם. הייתה או מיתולוגיה, עבודה זרה, עבודת אלילים, או אמונת הייחוד של נביאי ישראל. מה לא היה שם? לא היה אתאיזם. לא תמצא רבע פסוק אצל נביאי ישראל נגד האתאיזם. מה זה אומר? האמירה שאין אלוהים. אתאיזם. יש מונותאיזם, אתאיזם. פעם שאלו את פרופסור לוינס, זיכרונו לברכה, שאלו את פרופסור לוינס האם הוא רוצה עוד כוס תה. הוא אמר, לא, אני מונותאיסט. כן, כן, עכשיו צריך להבין, האם זה בגלל שהם היו מטומטמים? כלומר, לא, שלילת כל אלוהות. כן, עכשיו, האם הם היו הקדמונים כאלה מטומטמים שהם לא יכלו להעלות על הדעת את האתאיזם? כלומר, זה קשה מאוד לומר שאף אחד לא חשב על זה. השאלה היא למה? נגיד שזה עניין של יהירות או לא, אבל מה השתנה? יותר מזה, אתה רואה שבדיוק בתקופה של סיום התנך, כשמופיעה הפילוסופיה הקלאסית ביוון, האלילות נופלת, כלומר כל המיתולוגיה נחשבת כסיפורי ילדים, מתעוררים היוונים למחשבה חדשה, ואז מתחילה להישאל השאלה האם יש אלוה או אין אלוה. ולראשונה יש יש אתאיסטים בעולם.
באיזה מאה?
במאה החמישית לפני הספירה. אז זה מתחיל. אז מה זה אומר? זה אומר שלפני כן אי אפשר היה להיות אתאיסט. אי אפשר היה להיות אתאיסט בגלל שלהיות אתאיסט זה בערך כמו לומר שהשמש לא זורחת. כלומר, בעולם שבו יש גילוי ישיר של הבורא אל עולמו, לא ייתכן לומר שאין אלוה. זאת אומרת, הנחת היסוד שלי היא שאנחנו רואים ש... אני רוצה להסביר את זה עוד קצת, תרשו לי כן. אך במאה החמישית לפני הספירה, מה קורה בעולם? אז ביוון אנחנו רואים שמתחילה אז יוון הקלאסית, כן? הפילוסופים הגדולים, הפרסוקרטים וכו'. מה קורה באותו זמן בפרס? זרתוסטרה עושה מהפכה רוחנית. מה קורה באותו זמן בהודו? בודה עושה את המהפכה שלו. מה קורה באותו זמן בסין? לא, אני מודפייסט. מה? קונפוציוס ולאוצה. כן, עכשיו. לא, 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 לאוצה. נכון. מה? תמוע, מה פתאום? לא רוצה. יש בעיות של קרונולוגיה, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאני צודק. אני מוכן גם להתפתח על זה. עכשיו, יש פה איזה בעיה, והיא שתוך תקופה קצרה מאוד, של בערך 100 שנה, כל פניה הרוחניים של האנושות השתנו. ובאותו זמן, זה סיומה של הנבואה בישראל, והתחלת התורה שבעל פה של תקופת בית שני, עזרא הסופר וכו'. אז אי אפשר לומר שהדבר הזה הוא מקרי, לא נראה לי. יותר פשוט לומר שאם העולם ירגיש צורך לנסח את עצמו מחדש, זה סימן שהשתנה משהו בעולם. מה השתנה?
נוצר חסר.
כן, נוצר חסר. ולפני כן הוא לא נוצר החסר הזה. אז קרה משהו. לא סתם העולם עובר מהעידן המיתולוגי לעולם הדתי או הפילוסופי. יש איזושהי סיבה. עכשיו, מבחינה ישראלית נאמר, זה הזמן של חורבן בית המקדש. כן? משל, לפי הקרונולוגיה המקובלת היום, בית המקדש הראשון נחרב בשנת מינוס 586. זה לא נכון, אבל אני לוקח את זה כנקודת ציון. זה לא נכון פשוט כי... אבל כיוון שבכל ספרי ההיסטוריה זה מה שתמצאו, אז אני לא רוצה לבלבל. בשנת מינוס 586, חורבן בית ראשון. בית המקדש? בית המקדש עולה באש. תעזבי, תעזבי. תורידי מזה 150 שנה בערך. 160 שנה. טוב, אבל בשנת 589 לפני הספירה, כלומר שלוש שנים לפני חורבן המקדש, פועל אדם בשם טלס ממילטוס ביוון, והוא הפילוסוף הראשון. כלומר, כשיש, כן, משפט טלס שעשה צרות לכמה דורות של תיכוניסטים. עכשיו, הדבר הזה אומר שסילוק השכינה מן העולם גורם לשינוי בתחושה של האדם ביחס לעולמו. מה זה סילוק השכינה? זה הפסקת המצב שבו יש פגישה בלתי אמצעית בין הבורא לנברא. זאת אומרת, אם ריבונו של עולם שם את האדם בעולם, הוא לא עוזב אותו לבד. מדבר איתו, נותן לו רמזים, מתקשר אליו, אומר לו שלום, מה שלומך? זה אני. יש לך בעיות, תבוא. בסדר?
זה ליהודים,
אבל מה זה הגזענות הזאת? זה אם הבורא הוא בורא העולם, הוא יתגלה לכל העולם.
הסינים הושפעו מבית המקדש?
לא, הושפעו מבורא העולם.
אבל מה שאתה מדבר עליו זה אינטואיטיבי.
לא, לא. זה הורגש. לכן, כל הסיפורים של המיתולוגיה, צריך להבין אותם אחרת מאיך שהם מבינים אותם היום. הסיפורים של המיתולוגיה הם התיאור שתיארו הקדמונים את מה שהם ראו. הם נפגשו עם משהו. עכשיו, הם סיפרו את זה בצורה שהם ידעו לספר. אחרי שכל זה מתרוקן מתוכן, זה נראה כמו סיפורי ילדים פרימיטיביים שאנחנו צריכים להסביר אותם מקסימום כאלגוריות. ברור? וכך גם לגבי היהדות. כן, אז לכן קשה לנו להבין את עולמם של הקדמונים. אתה מבין אותי?
אז אם זה ככה, אם בניית בית המקדש השני, אז רק צריכה, האנושות צריכה לקבל מבנה נוסף, בחזרה לכל המונותאיסטים.
באמת, זה מה שקרה בבית השני. בבית השני הרי זה, איך לומר, זה דמוי. זה דמוי מקדש. זה כאילו מקדש. כן? יעני ישראבלוף. זה לא ממש.
לא היה ארון הקודש.
היו הרבה דברים שהיו חסרים שם. ולכן ההערה היא הערה דיפוסיבית. זה התקופה של ההלניזם. דיפוסיבית. מפעפעת. כן?
דיפוזיה.
מה? הערה, לשון אור, אילומינציון, ככה אומרים בלטינית? זה הייתה הערה כזאת שפעלה את מה שפעלה, ואפשר לומר התוצאה של בית שני זה הנצרות.
אז מה בקודש הקודשים?
היה אבן השתייה. כן, מה רציתי להגיד?
אתה לפני כמה שיעורים
לא זוכר למה אני מדבר על כל זה, אבל אני אסביר למה. כן,
כן. כן.
כן. זה מתחיל אז. כי מתחילה השכינה להסתלק.
זה 70 שנה לפני.
נכון, 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 נכון. זה התקופה שזה מתחיל זה התקופה שזה מתחיל להתמוטט. אליניזם. אליניזם, לא אליליזם. אבל זה התקופה שבה האלילות מתחילה באמת להידרדר. איך אומר אז באותם הימים ירמיהו הנביא? זוכרים מה הוא אומר, נכון? הוא אומר, השם עוזי ומעוזי, אליך יבוא כל מלכי ארץ למור, שקר נחלו אבותינו, הבל המה ואין במויל. באמת אנחנו רואים ממש בתקופה הזאת, שמתחילה חשיבה מחודשת, במיוחד ביוון, ביחס לכל הרכוש האלילי של אותם הימים. אפשר לומר גם שבמידה מסוימת גם בודה עשה אותו דבר בהודו. באותם הימים הוא נחשב לאיקונוקלסט, לאויב הדת. כן? מה? איפה היינו? טוב, עכשיו למה דיברתי על כל זה? בגלל שרציתי להסביר את ההבדל בין הקדמונים לבינינו. אבל למה רציתי להסביר את זה? אני לא זוכר. מה? כן, אבל מה הייתה הסיבה שדיברתי על זה?
שהכוהנים.
שהכוהנים?
שהיא אמרה לך שהרעיון הזה שזה בא מכאילו לתרבויות אחרות.
אז אני אומר, כן, כן, אז אני אומר, ההשפעות של התרבויות האחרות. יפה. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. אנחנו הרבה פעמים רגילים ללמוד, כן, דיברתי נגד האקדמיים האלה. כן. אמרתי שהרבה פעמים אנחנו שופטים את מושגי החיים של הקדמונים כאילו שהם חיים בתקופה שלנו. כאילו שהם בוגרשוב בתל אביב והם רוצים את מה שאנחנו רוצים וכו' וכו'. הם בחיים בעולם אחר. ולכן גם המושג של השפעות מבחוץ וכדומה, צריך להבין את זה אחר. כן. לא, חס וחלילה. מה רבי אקדמיים? רק צריך להכיר את הגבולות של כל אחד. כלומר, אם אני יודע, אינסטלטור יחשוב שכיוון שהוא אינסטלטור הוא גם רקדן בלט, זה לא טוב. אבל כאינסטלטור הוא מצוין. אין לי שום דבר נגד אינסטלטורים. אומרים שאמא אחת אמרה, הבן שלי בטח יהיה אינסטלטור. איך את יודעת? קוראים לו, הוא לא בא. כן.
טוב. יש לכם להעמיד תשע עד שש.
כן.
זה המצאה של המדינה, מתשע עד שש. אז
לא נכון. מה, יש מתשע עד שש?
קובעי מילה, אומר לך, מתשע עד שש תהיה בבית.
זה מאוד נחמד, כן. התקשרו אליך. כן. טוב. טוב, אז אני פה רוצה להסביר שוב, אם כן, שהכהונה היא בעצם מפרנסת בנפש העברית הקדומה את המפגש עם תחיית המתים. בבקשה, שאלינה.
חזון העצמות היבשות הוא לא איזשהו מפגש עם תחיית המתים?
יפה מאוד. התשובה היא לא.
תיארתי לעצמי, למה?
כן, אנחנו נגיע לזה בעוד 10 שורות בערך. אני לא בטוח שנגיע הערב לעוד 10 שורות, אבל...
לא תחייה לאומית?
אנחנו נדון בזה כשנגיע בעוד 10 שורות. הכהונה היא מפרנסת את ההכרה בתחיית המתים בנפש, בתחיית המתים, פסיק, בנפש העברית הקדומה של פעם. נקודה. אני חוזר לביצוע השיחה, הקישו. עכשיו, יש פה איזה בעיה. כל זה נחמד כל זמן שהחברה העתיקה היא באמת מתנהלת לפי סדריה הקבועים. אבל מה קורה עם חורבן הבית? חורבן הבית לא קרה סתם. כן, יש הידרדרות מוסרית ועוד הרבה בעיות שגרמו לחורבן הזה. מה? הראשון, כן. עכשיו, בוודאי גם שיש הידרדרות פנימית בתוך מוסד הכהונה. כלומר, ייתכן מאוד שהכהנים לא תמיד היו כאהרון הכהן. כלומר, עצם זה שאני צריך לבחור בכהן מתאים, זה כבר מורה על שורש של הידרדרות. לך תדע מה יהיה עם הכהנים האלה. הכהנים בימי בית שני במיוחד עשו הרבה צרות. אבל גם בימי ירמיהו, איך אומר? הכהנים לא אמרו, היה השם ותופסי התורה לא ידעוני וכו'. כן, יש...
ארבע הבנים שלו, למה לך חוק?
מה?
הבנים שלו.
הבנים של מי?
של אהרון ואהרון.
לא, דווקא הם היו בסדר.
נדב
ואהרון. הם היו בסדר גמור. הוא חבל על הזמן. היו בסדר גמור.
זה פתחס וזה
לא. לא, זה נכת שלו.
אז למה הם, הרי כל הרמיזות שהם...
אני הייתי מאוד רוצה לענות לך. אבל אני לא יכול.
על נדב ואהרון?
הייתי, אבל אני לא יכול. אני לא יכול כי זה לא הנושא. ואני רוצה להתקדם ב... אנחנו נדבר על נדב ואביהו בהזדמנות.
הבנים של אלי, אבל...
הבנים של אלי, זה אני מסכים. כן. ולכן כאן מתחילה השאלה. כן? תסתכלו בבקשה. אמר רבי שמואל שעה. 2, 4, 6, 8, 10, 12... שורה 14, בבקשה.
אמר רבי שמואל...
אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שאין נותנין תרומה לכהן עם הארץ, שנאמר ויומר לעם ליושבי ירושלים, לתת מנת הכהנים והלוויים, למען יחזקו בתורת השם. עד כאן הפסוק. איפה הפסוק?
דברי הימים
ב', פרק למד א'. כל המחזיק בתורת השם יש לו מנת, ושאינו מחזיק בתורת השם, אין לו מנת. כלומר, הוא לא מקבל את המנה שלו, דיינו, את התירומה. אמר רב אחא בר עדה, אמר רב יהודה. ואז יש לנו פה שלושה לימודים אחד אחרי השני, קצרים, שכל אחד יש לו משמעות. כל הנותן תרומה לכהן עם הארץ, כאילו נותנה לפני ארי. מה ארי? ספק דורס ואוכל, ספק אינו דורס ואוכל. כן, כשאריה טורף, הוא בדרך כלל לא אוכל מיד. אלא אם כן הוא רעב מאוד, אבל בדרך כלל האריות טורפים ומניחים לגבייה להירכב קצת, ואחרי יום יומיים אוכלים. נכון?
יותר רך.
יותר רך, יותר... הם אוהבים את זה. נכון, נכון.
אני לא צוחק. מיושן, מיושן.
כן, הם אוהבים ככה.
הם מעלים את זה לעץ.
אז מה?
הם מעלים אותה לעץ.
כן, יכול להיות. אין לי חברים נמרים, אז אני לא יודע. כן. אז הוא אומר, יש כאן ספק. כלומר, אתה נותן לכהן עם הארץ, לך תדע מה הוא יעשה עם זה. אף כהן עם הארץ, ספק אוכלה בטהרה, ספק אוכלה בטומאה. לכן אל תיתן. רבי יוחנן אמר, אף גורם לא מיתה. כלומר, אתה גורם לכהן הזה למות. שנאמר, ומתו בו כי יחללוהו. דבי רבי אליעזר בן יעקב טענה, בבית מדרשו של רבי אליעזר בן יעקב, היו מלמדים, אף מסיעו עוון אשמה, כלומר גורם לכהן להיות אשם כלפי שמיים, שנאמר, והסיעו אותם עוון אשמה, באוכלם את קודשיהם. יש לנו כן שלוש סיבות לא לתת תרומה לכהן עם הארץ. שימו לב ששלושת הסיבות...
מה ההבדל בין כהן רגיל לבין כהן עם הארץ?
הסברנו לפני שהגעת לשיעור. היית פה? עוד יותר גרוע. אבל... הסברנו שהכהן עם הארץ זה כהן שאלינו מקפיד על דיני תרומה, על דיני תומעה וטהרה באכילת התרומה. כלומר, כהן לא אוכל סתם תרומה, הוא צריך לאכול את התרומה בתנאים מסוימים של טהרה. וזה חמור מאוד שכהן יאכל את התרומה כשהוא טמא. בסדר? מה? זה אחד. כן, זה מה שכתוב כאן. אז כן, אנחנו רואים פה שיש שלושה כיוונים של סכנה. אל תיפגע ממני, כן? אני סתם יורד על אנשים. יש שלושה כיוונים של סכנה כאשר אנחנו נותנים את התרומה למי שלא מתאים לה. וזה תמיד שלושת הכיוונים של המוסר. שלושת הכיוונים של המוסר הם בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ובן אדם לעצמו. שימו לב ששלושת הדברים האלה נמצאים כאן. הראשון, ספק. כן? הנותן תרומה לכהן עם הארץ, ספק אוכלה כך, ספק אוכלה כך. הספק זה בעיה שיש לאדם בינו לבין עצמו. אחר כך אתה אומר, אף גורם לא מיתה. זה בן אדם לחברו. הדבר הגרוע ביותר שאני יכול לעשות לחבר שלי, זה לגרום לו מיתה. והדבר השלישי, גורם לו אבון אשמה, כלומר, הוא חייב כלפי שמיים. בן אדם למקום. זה אופייני בכלל. כל פעם שתראו בעיה מוסרית, או שאלה מוסרית שמועלת בתלמוד, אנחנו תמיד רואים את שלושת הכיוונים האלה. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, ובן אדם לעצמו, כשמצד האמת, שלושתם קשורים זה בזה בקשר הכרחי. למשל, אתם מכירים את המשפט המפורסם, ואהבת לרעך כמוך? כן, מכירים. יש אפילו, ראיתי בראש יהודי.
נכון.
יש כאלה, לא, לא סטיקר. יש גם סטיקר,
ויש
גם צמיד. צמיד מגומי, סגול, כתוב, ואהבת לרעך כמוך. כן, אבל... הפסוק בשלמותו לא אומר ככה. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. עכשיו, אם תשימו לב. ואהבת לרעך, זה בן אדם לחברו. כמוך, בן אדם לעצמו. כלומר, אתה צריך לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. אם כן, אני צריך לאהוב את עצמי. אני השם. אז אם כן, זה שלישי. כלומר, אי אפשר לאחת מן האהבות בלי שתי האהבות האחרות. בסדר? עד כאן זה ברור? אז עד כאן בעצם דנו ב... האינטואיציה של תחיית המתים שמתאימה לעברי הקדמון, זה שיושב באדמתו בזמן שבית המקדש קיים. אז הוא באמת כל שנה פוגש את המקדש, הוא פוגש את הכהונה הבאה מן המקדש, ואז איזה מין חוש לנצח עובר דרך חייו הארעיים. ואז הוא יודע שיש תחיית המתים. שלומה, הוא משתוקק לתת את התרומה לאהרון הכהן המקורי כשהוא יקום לתחייה. אז כאן ברור? זה אותו הדבר. הנצח ותחיית המתים זה אותו הדבר. כי מה זה אומר הנצח? הנצח זה אומר ששום דבר לא אבוד. אז אם שום דבר לא אבוד, אז גם המוות בר תיקון. אז אם לא הכל נצח, אז זה ייאוש נורא. אבל אני, שאני חקלאי ואני ארעי, אני מפרנס את הכהן הזה. זאת אומרת שיש לארעיות קשר עם הנצח. אם כן, אם הארעיות יש לה קשר עם הנצח, אז כל הארעיות יכולה להיות נצחית. כן, בבקשה, דבר נא, בחור יקר.
לא, אני אומר, אם דבר הוא בר תיקון, אז אין הכרח שהוא יתוקן. הוא בר תיקון בסדר.
בר תיקון, אבל באינסוף כן. זה כמו בסטטיסטיקה. דבר שיכול לקרות, במספרים גדולים, חייב לקרות. סטטיסטיקה היא שקרנית בטווח קצר, בטווח ארוך. יש מה שקרה תיאוריית המספרים הגדולים, נכון? כלומר, אם אני זורק מטבע 1,000 פעמים, הסיכוי שזה 500-500 הוא יותר קטן מאשר אם אני זורק 1,000,000 פעמים, ואז הסיכוי שזה 500,000 מול 500,000 הוא יותר גדול, נכון? זה חוק בסטטיסטיקה. לומדים את זה אפילו לבגרות, אני חושב.
אני רק לא מבין דבר אחד על הבגרות.
דבר
על הקשר של האדם עם האדמתו, זה שהאדמה בעצם היא מזכירה לו כמה דברים ברי חלוף.
לא, הוא בר חלוף בגלל שהוא חקלאי, לאו דווקא בגלל האדמה. מישהו פה הזכיר את האדמה, לא?
למה? למה?
לא, האדמה מזכירה את סוף.
סך הכל, דווקא שאתה עובד אדמה, הרעיון של התחדשות ושהלא הכל עבוד הוא בדיוק, הוא יותר מוחשי.
לא, כי
אמר... אבל אני רואה שכל מה שמתחדש בסוף מת.
אבל מת.
אין לי חיטה. אבל אין לי חיטה נצחית. בית המקדש, אני נולדתי בזמן שבית המקדש היה קיים, ואני מת ועדיין בית המקדש קיים. מובן? מה שאין כן, השדה שלי, כל החיטים שאני זרעתי כשהייתי בן 20, עכשיו שאני בן 90, החיטים האלה איפה?
לא, אדמה מזכירת המעבדים אמרתי
שקוברים, אנחנו
חוזרים אל הכפר.
ייתכן גם. עכשיו בואו נתקדם קצת.
ועם חורבן בית המקדש?
עם חורבן בית המקדש, צריך למצוא משהו אחר.
אז
הוא, אז פתאום זה כבר לא עובד, צריך למצוא משהו אחר. צריך למצוא משהו אחר. אז יש משהו אחר. בואו נראה. בואו נראה. עכשיו שאנחנו כבר לא עברים ואנחנו יהודים, מה נותן את הידיעה, את האינטואיציה של תחיית המתים? התשובה, אני רואה שאני לא יכול לתת שיעור ככה בתנאים האלה. זה לא אשמתכם, זה אשמתם. כן, אתה. ואת.
אני
מדיחה. כן? פשוט אני רוצה לדבר. אני דיקטטור, מה חשבת? עכשיו, מה את רוצה? מה יכול לעזור ליהודי לדעת על תחיית המתים? התשובה היא הציונות.
הציונות?
הציונות. כלומר, אם אומה שמתה יכולה לקום לתחייה, אם כן זה נותן רמז שהמוות הוא לא סופי. עכשיו תראו, זה כתוב מפורש בגמרא. אני קורא כאן, תניה, אתם רואים לפני שהשורות מתרחבות, שלוש שורות לפני ההתרחבות. תניה רבי סימאי אומר, שנינו, שלוש שורות לפני שזה מתרחב. את רואה איפה זה מתרחב? אז שלוש שורות לפני כן. יפה, très bien. תניה, אני יכול לקרוא? תניה, רבי סימא. עוד מישהו מצא ויגיד שהוא מצא? תניה, רבי סימאי אומר, מניין נתחיית המתים מן התורה? שנאמר, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען. מי זה להם? לאברהם, יצחק ויעקב, נכון? בפסוק שם מדובר על אברהם, יצחק ויעקב. לכם לא נאמר, אלא להם. מכאן נתחיית המתים מן התורה. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות לתת להם את ארץ ישראל. הוא נתן להם? לא נתן. אבל הוא הבטיח לתת להם. אבל הוא לא נתן להם את הארץ. הם לא היו אדונים על הארץ. מישהו אחר פה היה אדון, זה לא היה שלהם. הם היו פה, אבל זה לא היה שלהם. כן, ואז מה? כן, היו קצת, אבל זה התמסמס מהר מאוד. כלומר, ההבטחה לא קוימה בסופו של דבר. אז אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יקיים את הבטחותיו, לכן הוא חייב להקים את אברהם, את יצחק ואת יעקב לתחייה, ולתת להם את הארץ. מכאן שיש תחיית המתים, לא? אז את אומרת...
להם ולזרעם.
אז זאת אומרת, כן, אבל השאלה היא, ברור שהכוונה שלהם זה לזרעם. השאלה היא, למה כשהקדוש ברוך הוא אומר לזרעם, הוא אומר להם? כאילו, למה, מה הצורך להגיד את, כאילו שזה לעבוד, שזה באמת לא לעבוד? אלא מה זה בא לומר? ששיבתם של הבנים היא תחייתם של האבות. כלומר, אם אני רואה את שיבתם של בני ישראל לארצם אחרי גלותם, זה סימן שאומה שמתה יכולה לקום לתחייה. ואז יש לי רעיון של תחיית המתים בראש. כן, בבקשה. הכל בעולם הזה. כן. מה? שיבתם. השיבה שלהם. השיבה, לא, לא תשובה. לא, רטור.
רטור.
אני אתחיל להגיד תשובות ביידיש. כן. כן.
כשאני קראתי את זה, נשמע לי דווקא כמו הוראה אנטי-פרטית. לא. סוג ההוראה שארץ ישראל תיישב רק לעתיד לבוא.
זה נכון, רק לעתיד לבוא.
לא משהו שאתה יכול לעשות, לא לעתיד לבוא במובן של עתיד הבא הלאה, אלא במובן של ארץ ישראל זה לא משהו לכם לעשות, אלא רק כשהגיע חזרה התור שלה להם, יש מקום לעלות לארץ ישראל.
זה פרשנות מעניינת. פרשנות יפה ומעניינת, אך לא נכונה. ואיך אני יודע שהיא לא נכונה? כי היא אנטי-ציונית. פשוט מאוד. יש הנחות יסוד, צריך בכל זאת לדעת, לא? טוב. את מים? טוב, אני יכול להמשיך בבקשה? טוב, אני רואה שדבר בינתיים מתקדמים יפה. כלומר, אנחנו מבינים, אם כן, שיש תשובה אחרת עבור העברי הקדמון, דיינו, איש מבני ישראל במקדם, לבין היהודי, דיינו, היהודי שבא אחרי התקופה העברית, כשכבר יש אפשרות של גלות, וכל מושגי החיים הקדמונים התנפצו, והם הרבה יותר קרובים למושגים שלנו. אז אומר לך הכתוב, יש גם ליהודי שבגלות איזשהו רמז של תחיית המתים. מבטיחים לו את ארץ ישראל, ואומרים לו שכשהוא יורש את הארץ, זה כאילו אבותיו יורשים. כי אשר נשבע השם לתת להם, לכם לא נאמר, אלא להם. מכאן לתחיית המתים מן התורה. כן.
באמת שאלה קצת קונספטואלית. למה כל ההוכחות פה, לכאורה, זה הסמכתאות מסוגים?
אין הוכחות פה. יש אינטואיציות.
אני אומר, למה המסוגים לא יוכלו להסתמך על הוכחות מדעיות? משהו רציני יותר.
מדעיות, זאת אומרת, לצלם תחיית מתים אחת. מבחינה רפואית אין שום דבר שמורה על תחיית המתים. רגע, אז אני מסביר לך שפה מה שנאמר זה לא שהפסוק מהווה ראייה. כל הקושי שלך זה בגלל שאתה מתעקש לומר שהמובאות האלה באות להוכיח. פה זה משהו אחר, אנחנו מחפשים מה בעולם שהתורה דיברה עליו מורה לי על תחיית המתים. וכאן זאת ראייה בהחלט מדעית. באופן מדעי ברור לי שעבור החקלאי העברי במקדם, בית המקדש הוא עבורו באמת חתיכת נצח בתוך עולמו החולף. זאת ראייה מדעית. כמו כן, שיבת ציון איננה פסוק. שיבת ציון היא עובדה היסטורית. ולכן שיבת ציון אכן מהווה אינטואיציה הרבה יותר ממשית מתחיית המתים מכל דבר אחר. אתה מבין? זה לא הפסוק שמוכיח את זה. הפסוק רק אומר לך איפה להסתכל. אתה מבין אותי?
איפה אומרים שהקטן בתנאים יכול להחיות מתים?
אפילו הקטן שבאמוראים יכול היה להחיות מתים. כן, נו.
אז יש לזה הוכחה, זה לא...
את אומרת, אצלם זה קטן עליהם. הרי אחרי סמסטר ראשון באמוראות אתה כבר יודע להחיות מת, אז מה?
לא, זה משהו שחוק.
כן, צריך
לבין, מה? לא רצים את זה בבר מצוות.
כן, צריך להבין, מה זה, מה זה, למה התכוונו בדבר הזה? זאת שאלה ששאלו את אחד מגדולי חכמי טורקיה לפני 500 שנה בערך. שמו היה מהרשדם. מהרשדם זה מורנו הרב שמואל דימדינה. המהרשדם אגב היה תלמידו המובהק של רבי יוסף טייטיצק. זה מאוד ברור. כי אתם יודעים מי זה רבי יוסף טייטיצק? זה אחד מאבות אבותיו של הרצל. כן. טייטיצק. כן, היה בסלוניקי. טייטי צק. כן, כן. בכלל, המשפחה במקור היא מבודפסט, ולפני בודפסט היא מסרייבו. סרייבו בבלקן. והסבא של הרצל היה החזן בבית הכנסת של רבי יהודה אלקלעי. כן, אז... כן, הוא היה ספרדי. הרצל היה ספרדי, לא אשכנזי. נכון, למרות שהוא עשה כאילו שהוא לא ידע. אבל רבי יוסף טייטיצק, אם כן, היה אדם גדול שנגלה אליו מלאך מן השמיים, סיפור שלם, לא ניכנס כעת. אבל מה הרשדם, תלמידו, רבינו שמואל דימדינה, שאלו אותו על מה שאתה אמרת. מה המשמעות של המשפט שהקטן שבחכמי ישראל, בימי התלמוד, ידע להחיות מתים? אז הוא ענה שהוא בכלל לא מבין את הבעיה. שהרי, התלמוד אומר, שהצדיקים אפילו במיטתם נקראים חיים, והרשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. אז מה זה להחיות מתים? זה להפוך את הרשע לצדיק. אז מי שיודע להפוך רשע לצדיק, אז הוא יודע להחיות מתים. עכשיו, הוא אמר, ולפי זה גם יש משמעות נפלא, אחד מרבותיי הסביר ככה את המשנה שלמדנו מקודם, האומר אין תחיית המתים מן התורה. זה אדם שיש לו תורה, אבל היא לא יודעת להחיות מתים. כן, דיברנו על זה. אבל זה מתחבר עכשיו לשאלה שלו. אדם שיש לו תורה, אבל התורה הזאת לא מחיה מתים, אז זה לא תורה. ברור?
העיר היה על איזה חוץ מה...
משל, כן.
ואת משל, או איזה...
אני לא חושב שהכל אמורה ידע לגעת באמת ולהגיד לו קום. לא נראה לי. לא נראה לי. כן. למרות שיכולים להיות כל מיני סיפורים, אבל יורשה לי בעניותי, ומקווה שהמוראים ימחלו לי לפקפק במשות הפיזית של הדבר. כן.
שאלה לגבי החומרה שבאי האמונה, או אי הרגשת האינטואיציה הזאת.
כן. זה סימן שלו.
השאלה עומדת בעינה, זאת אומרת, למה כך חמור שאתה תרגיש את האינטואיציה? האינטואיציה זה...
אני אקח למה זה חמור. כי זה פסימיות. אין לך דבר יותר גרוע מפסימיות. כלומר, אם אתה אומר שיש חלקים של המציאות שהם אבודים, אז אתה אומר שהעולם הוא חסר תקווה. אז כל היסוד של האמונה נפל. ברור? זה החומרה של הדבר. זה לא שאנחנו מחפשים דוגמות בסגנון של הכנסייה, בדיוק הדוגמה הזאת ככה.
אמונה זה משהו מוגבר.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אם אתה מאמין, אתה אופטימי.
אבל לא לב.
עצבות זה סיפור אחר, הייאוש.
הייאוש.
כן? גבל זין כאן מייאש. כן, איך הוא אמר, רב נחמן ברסלב, אני מאמין שאין ייאוש בעולם כלל. למי אומרים דברים כאלה?
אמרת ששיבת ציון זה עובדה.
כן, עובדה היסטורית. נכון, לא. רגע! שיבת ציון היא איננה תחיית המתים. אבל היא נותנת לי את האינטואיציה של תחיית המתים.
זה דימוי של...
ברור. כלומר, מי שעבר, מי שראה את המשל, מה שמדברים היום, המושג הקלאסי, שואה ותקומה, רואה את תחיית המתים, זאת אומרת, זה ברור. כן? במובן הלאומי, לא במובן הפרטי. אלה שמתו, מתו. אבל אני אומר, במובן הלאומי אנחנו רואים כאן משהו כללי וגדול.
אני חושב שההישג הכי גדול, בסופו של דבר, זה דווקא לא... זה התקומה של השפה.
נכון,
נכון, נכון. זה מעניין. מעניין שזה... מעניין שזה לא מובא בתלמוד. הרעיון לא מובא, צריך לדון על זה. נכון.
נכון. לא היה דבר כזה. היסטוריה
אנושית
לא היה בחיים משהו
שדומה
לזה.
זה מאוד מעניין. זו, אני מחפש, אני מחפש כעת. אני עכשיו מעביר את הקבצים. טוב, צריך לחפש. טוב, צריך לבדוק את זה. טוב, עכשיו כפי שאמרנו, אנחנו כאן עוברים למעגלים קונצנטריים. גם בית המקדש וגם שיבת ציון הן חוויות יהודיות מובהקות, של עם ישראל, באופן מובהק, נאמר. מה יעשה הגוי? איך הגוי יבוא במגע עם הרעיון? ולפני שניגשים אל הגוי, צריך לשאול, מה תעשה זהות שהיא כבר לא יהודית, אבל היא עוד לא גויית? איך קוראים לזה? כמעט, באמת. המינים. המינים. המינים, כלומר, הכת הנוצרית הראשונה. כן, הנוצרים הראשונים שהיו בימי התנאים, שהיו יהודים לפי מוצאם, אבל מחוץ ליהדות לפי זהותם, גם הם שואלים מניין לתחיית המתים. תסתכלו בדיוק בדברי הגמרא כאן, שאלו...
זה לא המינים בתחילת
שמונה עשרה. כן, כן, זה. זה. שאלו מינים את רבן גמליאל, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים. אתם רואים שהגמרא כאן עוברת ממעגל פנימי למעגל חיצוני. בשורה הרחבה השנייה, שאלו מינין את רבן גמליאל, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים. אגב, השאלה היא לא תמימה. הנוצרים מקבלים את הרעיון של תחיית המתים או לא? כן. מאיפה הם לומדים את זה? הם אומרים שזה כבר קרה. נכון? נכון, ודאי, ודאי. הם אומרים שזה כבר קרה לאחד. הם אומרים שזה קרה כבר אצל אחד, וזה יקרה לאחרים. הם אומרים, הוא היה הראשון לקום לתחייה. ככה הם אומרים. ישו, כן, ובוא ישו. עכשיו, זה מאוד אופייני לנצרות, ללמוד רעיונות שמשותפים בינה לבין היהדות, ללמוד אותם לא מן המקורות של היהדות, אלא מן האישיות של ישו. כלומר, וזה בעצם התשתית פה של הוויכוח שעומד פה להתרחש בין רבן גמליאל לבין המינים. כלומר, דברים שאצלנו נכווים ברמה של המפגש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בכללו, נתפסים בנצרות דרך האישיות הפרטית של ישו. כן, זה מין מיתיזציה של אדם אחד מישראל. כן, או אלוהים בעצמו. כן. זאת אומרת, צריך להבין מה זה הנצרות. כן, קצת דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, אבל אני רוצה פה נקודה אחת להעלות. זה היהדות בעיניים אליליות. אפשר לומר כך. כן? אתה לוקח את כל המושגים הפגנים ומלביש אותם על היהדות, אתה מקבל נצרות. ולכן אין פלא, למשל, שבמקום לדבר על עם ישראל בתור מקור ידיעת האלוהים בעולם, לוקחים אדם פרטי ועושים אותו אלוה. אדם פרטי לא מקרי, יהודי. לוקחים יהודי. כן? מה זה משנה? זה קטן עלינו ניסים.
מה, על מי זה?
על ישו. עשה ניסים.
קטן. שם על הערבים ביפו שעושים ניסים.
זה לא בגדיל, לעשות ניסים זה שום דבר. מה, אנחנו יודעים לעשות ניסים, לא? זה קטן עליך. אבל כלומר, שאלו מינים את רבן גמליאל, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים, ואז דרך התשובות שרבן גמליאל נותן להם, אנחנו נראה בעצם את המאבק הפנימי העמוק שיש פה בין שתי תפיסות תיאולוגיות. אגב, רבן גמליאל, לפחות פאולוס התפאר שהוא היה תלמיד של רבן גמליאל. האם זה נכון או לא נכון, יש מה לדון. כי אם הוא התלמיד של רבן גמליאל, אז איך הוא אמר טוב, לא משנה. אבל... רואים מכל הכתבים של פאולוס שהוא לא מבין שום דבר ביהדות. כלומר, הוא ניגש מתוך גישה יוונית מוחלטת. הוא מתראיסט קצת, הוא יווני, אבל רואים שביהדות הוא לא מבין.
זה אופייני מאוד על הצורת הקטע הזה, שהם כותבים על דברים שהם לא מבינים בהם, ברצינות, גם על האסלאם, זה לאורך כל ה...
כלומר, זה תפיסה מבחוץ. ולכן כשהוא מדבר על זה שהוא יהיה תלמיד של רבן גמליאל, יש הרבה מה לפקפק בדבר הזה. כן? אבל הוא מדבר על זה, על השיחות שלו כביכול עם רבן גמליאל, שלי יש הרבה ספק אם בכלל יתקיים. קרונולוגית זה מסתדר.
אבל למה שפאולוס יהיה פאולוס?
כן, פאולוס.
למה שהוא יהיה תלמיד של רבן גמליאל? הוא יהודי מומר, הוא היה יהודי מומר?
הוא המייסד של הנצרות. פאולוס, נדמה. מי שהמציא את הנצרות זה פאולוס.
שאול שלו
כן, ככה הוא טועד. לא מדויק. אתם רוצים, אפשר לעשות סמינרים שלם על לימוד תיאולוגיה נוצרית.
יש יהודי או לא? לא הפך
אותו למה שהפך.
הוא היה פיבליסיסט שלו.
שמעתם את השאלה של הבחור היקר הזה?
אם הוא מת יהודי או לא?
אני מדבר
על
זה לא במובן
אני אגיד לך משהו, שאומר התלמוד במסכת גיטין. הוא שאל, האם ישו מת כיהודי או כגוי? או כבר היה מחוזר. אני אגיד לך משהו, כיוון שאנחנו לומדים את אגדות חז"ל, אני אביא לך אגדה ממסכת גיטין. דף נון וו עמוד ב', משהו באזור הזה. לא, דף נון זין עמוד א', סליחה. בשורות הצרות למעלה. שם מסופר על רומאי בשם אונקלוס בן קלוניקוס שהתגייר, היה אחיינו, מה? המתרגם של התנ"ך, של התורה, אונקלוס. הוא התחיל בתור אחיין של קיסר רומא דומיטיאנוס. ומה? כן, של טיטוס גם, כי דומיטיאנוס וטיטוס היו אחים. וטוב, התלמוד מספר שאותו אונקלוס התחיל במסע של חיפוש רוחני, ובסוף הגיע ליהדות. אבל במהלך החיפוש שלו הוא עסק בספיריטיזם. הוא היה מעלה נשמות, מתעניין. ומסופר שם שהוא העלה שלושה אנשים באוב, כדי לשאול אותם את אותה שאלה. מי חשוב בעולם? אז הוא העלה את בלעם, בן באור, את טיטוס, דודו, ואת ישו. כמה מסופר? הוא שאל את שלושתם, מי חשוב בעולם? שלושתם ענו לו אותה תשובה.
בעולם.
אני לא יודע. מה שלא כתוב, אני לא מבין. אצלי כתוב בעולם. אז זהו, הבא לא יודע. טיטוס וישו. אבל כל אחד, אחר כך הוא שאל אותם, ומה לעשות להם? מה לעשות איתם? להתחבר אליהם, לא להתחבר איתם. ואז כל אחד ענה תשובה אחרת. שבלעם אמר לו, אתה צריך לבקש את רעתם ולא את טובתם. טיטוס אמר לו, אל תסתצק איתם, לא טובתם, לא רעתם. ישראל. כן, הוא אמר, כולם אמרו, מי שחשוב זה ישראל. עכשיו, מה לעשות איתם? אז בלעם אומר, תבקש את רעתם, לא את טובתם. טיטוס אמר לו, אל תתעסק איתם. וישו ענה לו, תדבק בהם. עכשיו, התלמוד אומר, בואו ראה מה בין נביא אומות העולם, כן, שבלעם היה נביא גדול, שמשווים אותו למשה רבנו, ובין פושע ישראל. אז כלומר, התלמוד מכנה, כן, את ישו, בשם של פושע ישראל. כן, זאת אומרת, ככה התלמוד רואה אותו. יש איזה משהו אצלו, משהו כזה נשאר עם הטעם של הגפילטע פיש, או הביצים של החמין בשבת, משהו כזה. כן. עכשיו אני רק רוצה להגיד, עכשיו אני רוצה רק להוסיף פרט, אם כבר אנחנו מדברים על האגדות האלה, אבל אני רוצה להגיד דברים שאם יש פה נפשות רגישות, אז אפשר לצאת. כן? אם יש פה נפשות רגישות. כן? שם מסופר גם שהוא שאל אותם מה עושים לכם שם למעלה. מה? כן, נכון, אמרתי. כן. לא, אבל אני עכשיו רוצה להגיד דברים מהגמרא. דברים מהגמרא, אבל נמצא דברים קצת לא אסתטיים. אז אם יש לי מישהו רגיש מדי, אז אפשר לצאת.
להם זה למי?
מה?
לכל אחד מהם.
לכל אחד, לבלעם, לישו, לטיטוס.
ששלושתם מוחזקים כרשעים.
כן, רשעים, אבל מה עושים להם שם?
כן.
אז מה ש... אני אגיד לכם רק מה שעושים לישו, בסדר? מה ש... מה?
למה לא
יכולת להגיד לך? טוב, מה שעושים... טוב, כבר הגיעה השעה 10. טוב, מה שעושים שם לבלעם... לא, אני לא אגיד לכם כי זה יבלבל אתכם, אתם לא תבינו. לא עכשיו, בפעם הבאה בלי נדר. אבל אני רוצה להתייחס עכשיו רק לישו, כן? כי אתה השאלה שלך על ישו. מה עושים לו? דנים אותו... לא. בצועה רותחת. צועה רותחת. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של הביטוי. למה חכמים מצאו ביטוי כזה? כן? כי הרי שמה, כל אחד ואחד זה משהו מדויק.
כן? שקנו
יש, נכון? דיברנו על זה, כן? וזבל פרדותיו של יצחק ולא כספו זהבו של אבי מלך. כן, טוב, אז אני אגיד בקצרה. צועה זה פסולת שיוצאת מן הגוף. אבל זה אגב, זה לא דבר עקר, אפשר לזבל עם זה. דבר נוסף, זה רותחת, כוונה שזה תוסס. אז זאת אומרת, ביחס לאומה הישראלית, הוא הוצא החוצה. הוא כצוע. אבל איזה כוחות? כוחות עצומים. תראו מה שזה עשה, הנצרות בעולם. זה בעצם מה שהתלמוד רוצה לומר. זה פסולת, אבל זה תוסס. ודבר נוסף, מעניין, שזה מה שמפרנס את האומות. כן, מסופר בספר בראשית, טוב שהזכרת לי את זה, שכתוב על יצחק אבינו, ויגדל האיש מאוד מאוד, שהיו אומרים, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. כלומר, הזבל של הפרדות של יצחק היה נחשב לדבר גדול. עכשיו, מה זה, למה פרדותיו? למה לא זבל הסוסים שלו, זבל החמורים? הפרד לא מוליד. הפרד לא מוליד. כלומר, מה שהוא עקר באומה הישראלית, כן יכול לפרנס את הנפש של עמים רבים. זה הכוונה. טוב, עד כאן להיום, שלום.